ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בפבטר דף קוף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, ונוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת פרק שמיני, פרק יש נוכלין, פרק שמרוכז בו דיני ירושה. המשנה: יש נוכלין ומנחילין, כוונה יש אנשים שהם יורשים, מנחילים הם מורישים לאחרים, ויש נוכלין ולא מנחילין, ומנחילין ולא נוכלין, לא נוכלין ולא מנחילין. אז ארבע קבוצות, קטגוריות. עכשיו המשנה מפרטת. ואלו נוכלין ומנחילים. כפי שאתם רואים, המספר 1 פה מתואם עם המספר 1 שהיה בתחילת המשנה. אז אלו נוכלין ומנחילין, האב את הבנים והבנים את האב. הדוגמה הראשונה, שאב הוא נוכל ומנחיל. עכשיו זאת אומרת שאם יש מצב שהבנים של הבן אדם מתו בחייו, אז הוא יורש את הבן. הגמרא תשאל אחר כך למה זה מובא כדוגמה הראשונה, והבסיס לשאלה תופיע גם בגמרא בהמשך, למה בכלל שואלים את השאלה הזאת. בכל אופן, ראינו שתי דוגמאות, והשלישי, והכין מן האב. זאת אומרת, אבא אחד, אפילו אם יש לו כמה נשים ומהן כמה בנים, אבל כולם יש להם אב משותף, אז הם אחין שבאים מאותו אב. נוכלין ומנחילין, זה היה פשוט חוזר על ההגדרה או הקטגוריה הראשונה. עכשיו הקטגוריה שנייה: האיש את אמו, והאיש את אשתו, ובני אחיות, נוכלין ולא מנחילין. הם יכולים לרשת אבל לא מורישים להם. הדוגמה של בני אחיות, יש לדוגמה אח ואחות, ולאותה אחות יש בן, אז יש כאן מצב של בן ודוד. הבן הזה, בן אח, הוא במקרה של אותו דוד אין לו ילדים, שהוא נפטר, הבן אחותו יורש אותו. אבל הפוך, אם אותו בן נפטר בחייו של הדוד ואותו בן אין לו ילדים, האח של האחות, הדוד, לא יורש אותו. וזה הכוונה, נוכלין ולא מנחילין. הקבוצה השלישית שאנחנו נראה שהם מנחילין ולא לא נוכלים: האישה את בניה, והאישה את בעלה, ואחי האם, מנחילים ולא נוכלים. קבוצה רביעית: ואחים מן האם, לא נוכלים ולא מנחילים. זאת אומרת, זה אישה שהייתה נשואה לשני גברים עם הזמן, יש לה בנים מגבר הראשון ובנים מגבר השני, אותם בנים הם אחים, אבל רק בגלל שיש להם אמא משותפת ולא אב משותף, אז מבחינת דיני נחלה אין להם קשר זה עם זה. לפני שנתחיל את הגמרא, ראוי לציין ולהכיר את הפסוקים בספר במדבר, פרשת פנחס, פרק חף זין, פסוקים ח' עד י' א'. ואנחנו בגמרות המסומנות, הש"ס עוזר, סימנו, רשמנו את הפסוקים האלו בצד. הרשב"ם בפירושו מרחיב לצטט ולהשתמש בפסוקים כדי לפרש את העומק של כמה וכמה הצעות שיופיעו בגמרא. אנחנו במסגרת השיעורים שלנו אין לנו כוונה להיכנס לאותו פירוט ועומק, אבל ממליצים בחום לעיין ברשב"ם. אבל לפחות יש להכיר את הפסוקים, והם כדלהלן: במדבר פרק חז פסוק ח', וכתבנו אותם בשוליים: איש כי ימות ובן אין לו, והעברתם את נחלתו לביתו. פסוק ט', ואם אין לו בת, ונתתם את נחלתו לאחיו. פסוק י', ואם אין לו אחים, ונתתם את נחלתו לאחי אביו. פסוק י', ואם אין אחים לאביו, ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו, וירש אותה, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, כאשר ציווה השם את משה. בקריאת הפסוקים לא מופיע באופן מפורש המצב או דוגמה של אבא היורש את בנו. הגמרא שואלת, ואנחנו גם כתבנו את זה בתור נושא בשוליים, הנושא כתבנו: למה התנא פתח בדוגמה של אב הנוחל את בניו, דווי סימן כללה? הרי אב שיורש את בניו, סימן שהבנים מתו עוד בחיי אבא, זה כמובן סימן גרוע. שאלת הגמרא, כפי שאנחנו סימנו אותו, שאלה ארוכה עד שורה ראשונה בעמוד ב'. מי שנה דקטני האב את הבנים, כוונה אבא יורש את הבן, ברישה, כדוגמה ראשונה, לתני הבנים את האב ברישה, שבנים יורשים את אביהם. חדה, סיבה אחת, תתחולי בפורענות הלא מתחילינן, סיבה אחת להעדיף ללמד שהבן יורש את אביו ולא מה שבפועל המשנה רשמה בהתחלה שאבא יורש את הבן, כי לא מתחילים בפורענותה. ומה ממשיכה בעמוד ב', ועוד כדכתיב יש ללמד במשנה בהתאם למה שמופיע בפסוק. מה כתוב בפסוק? איש כי ימות ובן אין לו. התורה עצמה בתור דוגמה נותנת המצב שהאב מת, ואז התורה מתארת מה יהיה הדין עם אותו אב שמת לא משאיר בן זכר. בסדר, אבל הדוגמה מבחינת התורה שפותחת, וזה היה פסוק ח', תחילת הרשימה, אז תחילת הדוגמאות, הבן יורש את האבא או האבא מת ומשאיר ילדים. תשובה: ותנה איידי דעתי עלי מדרשה חביב עלי. התנה העדיף ללמד המקרה של אבא יורש את הבן בגלל שזה דבר שבא מדרשה, וכפי שאמרנו מקודם התופעה אינה מפורשת במקרא אלא בכוח של תורה שבעל פה. לומדים שאבא יורש את הבן, ולכן זה נותן עדיפות לדוגמה הזאת, ולפיכך המשנה הקדימה את הדוגמה הזאת. ומה הדרשה? אם כבר ציינת ש אבא יורש את הבן בא מכוח דרשה, מה היא הדרשה? אז מבחינת מבנה הגמרא, בואו נשים לב לכמה דברים. קודם כל, הייתי צריך לציין בתחילת השיעור, אבל נציין את זה עכשיו, שכנראה אנחנו נגלוש במסגרת השיעור של דף קוף ח' גם לכלול דף קוף ט', כי הנושא הוא פשוט ממשיך ואי אפשר בקלות לקטוע אותו באמצע. יש הופיע פה סימן של כתר, גם ממוספר, מספר רומאי אחד, ותמיד אם רואים אחד צריכים לחפש איפה המספר שתיים, וזה יופיע בדף קוף תת עמוד א' לקראת הרבע האחרון של הדף. מה הם? אז כתבנו בשוליים במבנה מקורות דאביו של מת, אביו של המת קודם לאחיו של המת בנחלה. אז אם אנחנו נשתמש בשמות, יש יעקב, יש לו בנים ראובן ושמעון. אם ראובן מת, מי מנצח בין יעקב אב המת ושמעון אח המת? אז אנחנו קובעים שהאבא יעקב יירש את ראובן ולא שמעון אח המת. אז מה המקורות לזה? כעת אנחנו נראה מספר רומאי אחד ואחר כך גישה שנייה. הוספנו גם נושא, אביו של המת קודם לאחיו של המת, אינו קודם לבנו של המת. עד עכשיו הדגשנו את העדיפות של אבא כיורש את בנו, אבל כל זה בתנאי שלאותו נפטר אין לו ילדים. עכשיו הגמרא, שאלנו ומהי דרשה בתניא, שאירו זה האב. עכשיו המילה שאירו זה מופיע, ולכן צריך להיות להצטמד, להיות צמודים לפסוקים. המילה לשאירו מופיע בפסוק יוד א', בכלל לא כפי סדר הנחלות. וכשלומדים את הרשב"ם וגם הגמרא תציין את זה, הגישה הזאת, גישה מספר רומאי אחד, בדעה שהפסוקים אינם משקפים את סדר הנחלות. אז הפסוק אומר בפסוק י' א', ואם אין אחים לאביו נתנם את נחלתו לשירו הקרוב אליו. אז מכאן אנחנו רואים זה האב, הגמרא אומרת מלמד שהאב קודם לאחים. יכול יהיה קודם לבן, שהאבא של הנפטר יקדים את הבן של הנפטר, אם יש בן, תמיד לומר הקרוב. הקרוב, קרוב קודם. רשב"ם בשורה רביעית מראש העמוד, דתניא הוא נתתם את נחלתו לשירו הקרוב אליו, זה האב שמת, והשמינן קרא שאב פעמים שיורש את בנו. דשירו היינו אביו, כי נכתיב שאיר אביך היא, כדי לקמן בעניין ערוות דודך לא תגלה. אז הפסוק אומר שאיר אביך, וכתיב נמי כי אם לשאירו הקרוב אליו לאמו ולאביו. אז המילה שאיר קשור לאבא. הרשב"ם מוסיף מלמד שאב של מת קודם לאחיו של מת, כגון שאם מת ראובן ולא בנים, יעקב יושע ולא שמעון אחיו יושע. ולקמי מפורש באזיל איך למדים אנו מכאן שקודם לאחים ולא לבנים ובנות שמת. ולכמן פחינן והי והקראי לב אחי כתיבי. אחר כך הגמרא תשאל, אבל הפסוקים לא כתובים כפי הסדר הזה. ומשני, ואז הגמרא תענה, קראי שלא כסדרן כתיבי. דמי דכתיב הקרוב אליו, דמשמע הקרוב קרוב קודם, עתה לגלויי על סדר נחלות, זה שלא כסדרן קיבי, אלא הקרוב, קרוב תקדים לרש. ואז הרשב"ם ממשיך עם איך לסדר את הפסוקים. אנחנו כעת נחזור לגמרא עם הידיעה הזאת שהמילה שירו מצביע על אב שיורש, ואב בכוח ירושתו הוא קודם לאחים של המת, אבל הוא לא קודם לבנים של הנפטר בגלל שהפסוק כותב הקרוב, וזה מלמד שנותנים את הירושה לאותו קרוב שהכי קרוב. הגמרא ממשיכה, ומה ראית לרבות את הבן שהוא קודם לאב ולהוציא את האח שהוא לא קודם לאב? מרבה אני את הבן שקם תחת אביו לעודה ולשדה אחוזה. הגמרא כאן מציינת שתי מצוות שבהם רואים כוחו של בן ביחס לאביו, או הקרבה של הבן ביחס לאביו. מה עם שני המצוות? יעוד, מה זה יעוד? אדם יכול לפי דין התורה לקנות אמה עברייה, בת יהודית, בת יהודיה, אביה מוכרת אותה לסוג של שפחות או שירות אצל משפחה אחרת, אצל ואותו אדון שקונה אותה, עד שהיא מגיעה לגיל 12, שאז היא משתחררת וחוזרת הביתה. עד אותו גיל זה שקנה אותה יכול להחליט לשאת אותה כאישה, והתורה אומרת, ואם האבא הזה לא, אם האדון הזה לא מייעל אותה, יש אופציה של הבן של זה שקנה אותה. כתוב, אם לבנו יעדנה, אם האדון לא נושא אותה, הבן שלו יכול לשאת אותה, והכסף הקידושין זה בעצם התשלום ששולם עבורה בהתחלה שהוא קנה אותה. אז הבן במסגרת מצווה יהוד הוא יכול לתפקד, נגיד, במקום האב, או כתוספת לאפשרות של האבא מייעל אותה. מייעל אותה, הכוונה מתחתן איתה. דין השני שמוזכר פה, שתי אחוזה. אדם שמקדיש שדה שהוא ירש אותה מאביו. אותו אדם החליט יום אחד להקדיש את השדה לבית המקדש, אז התורה מצפה ממנו לבדות את השדה לפני היובל. במקרה שהוא, זה שהקדיש את השדה אינו פודה את השדה, הגזבר של בית המקדש יכול להעביר את זה למכור את זה למישהו אחר, וכשיבוא יובל אותו שדה יוצא מאותו קונה ומגיע לידיהם של הכהנים. אמרנו שאותו מקדיש, אם הוא פודה את השדה, אז השדה חוזר אליו. יש מצב שגם הבן יכול לפדות את השדה אחוזה, וכשיבוא יובל זה יחזור לאבא, זה לא יתחלק לכהנים. מה רואים פה? רואים פה שפדיונו של הבן זה כאילו האבא פדה את השדה אחוזה, וזה מאפשר הישארות השדה בקרב המשפחה הזאת שירשו את השדה. עכשיו, אם יבוא למשל אח של המקדיש של אותה שדה אחוזה והאח יבדה, זה בבוא יובל השדה לא יחזור לזה שהקדיש אותו. האח הוא לא נחשב המשך של של הבעלים של השדה, מה שכן הבן כן נחשב. הרשב"ם הוא מסביר את הדין הזה, אנחנו נקרא ביחד. הוא עושה אחוזה דדרשינן בערכין במסכת הפרק אין מקדישין, ותניא בתורת כהנים, וגם מובא במדרש של ספר ויקרא, ואם לא יגאל את השדה מבעליו שהקדישו, ואם מכר את השדה, הגזבר מכר לאיש אחר. והדגש פה על המילה אחר, לאיש אחר ולא לבנו של מקדיש. והיה השדה בצאתו ביובל קודש שיוצא לכהנים ביובל. למה? כי בינתיים זה שהקדיש אותו לא פדע אותו, זה היה בידי ההקדיש, והגזבר מכר את זה לאיש אחר. בבוא יובל, כפי שאמרנו מקודם, זה יתחלק לכהנים. אבל אם לא פדו איש אחר אלא בנו, חוזרת לאביו ביובל. אבל אם אחיו של מקדיש פדו, יוצא לכהנים כדכתיב לאיש אחר, דהיינו אחיו, אבל בנו לאו אחר הוא. נחזור לגמרא. עכשיו מה אמרנו? שהסיבה שאנחנו מעדיפים את הבן, שהבן קודם לאב, מה שאין כן אח הנפטר אינו קודם לאב, כי לבן יש לו את העדיפות הזאת שהוא מכל הזה הוא מייצג את אביו, בין במצוות ירוד בין במצוות פדיון שתי אחוזה. שואל את הגמרא, עד רבה מרבה אני את האח, שכן קם תחת אחיו ליבום. אם בן אדם מת ללא ילדים, משאיר אלמנה, התורה מלמדת על מצוות ייבום, ומי מייבא, מי מתחתן עם האלמנה? האח של הנפטר. אז רואים שיש כוח לאח שאין לאחרים. הגמרא דוחה את זה, כי מה כאן מה כאן הגמרא רוצה ללמד? אם יש איזושהי תחרות בין בן של אדם או אח של אדם, מי גובר? אז הגמור עונה כלום יש ייבום אלא במקום שאין בן. במקום שיש בן אין ייבום, כפי איך שאנחנו הצגנו את הדברים, שיש כאן תחרות בין אח הנפטר לבן הנפטר. אם אנחנו מעמידים אחד מול השני, אז אין בכלל מצוות ייבום, כי ברגע שיש בן לאותו אדם אין מצוות ייבום. ייבום הוא רק אך ורק בזמן שאדם מת ללא בנים. אז הרשב"ם מוסיף פה נקודה חזקה בשורה האחרונה. הרשב"ם אומר, ומשל כלום יש ייבום וכו', יש בן אין ייבום, אבל אפילו דגע בייבום קם הבן תחת אביו, תפי מאחרי אביו, שרי פותר אותה ממנו. עצם הימצאות הבן פותר את האלמנה ממצוות ייבום לגמרי. כאן הגמרא שואלת שאלה טכנית, אבל לאור המהלך, למה דחינו כעת את האח? בגלל שאם יש בן, אין בכלל אפילו מצוות ייבום, אין לך שום מיוחדות. שואלת הגמרא, תימא דאיכא היי פירחא, בגלל הדחייה הזאת של האח, זה הסיבה שאנחנו מעדיפים את הבן? לאו אחי הוה אמינא, אח עדיף? אבל אם לא היינו עונים את התשובה הזאת, היית חושב שאח עדיף מבן? טייפוקלי, בכל זאת, אפילו אם אתה אומר שבכל מקרה קיים מצוות ייבום אצל אח, בכל מקרה אצל הבן היו שתי מצוות, אז טייפוק לי שבכל זאת הבן עדיף. הגמר ממשיכה בדף קוף תת עמוד א', תאחר תרתי ואחר חדה. אצל בן יש שתי מצוות, ירוד ושתי אחוזה, ואצל אח יש רק ייבום. אפילו, זאת אומרת, עוד פעם, אפילו אם לא היינו דוחים את ייבום כפי שדחינו אותו מכוחו של האח, אפילו אם נשאיר את זה אצל האח, בכל זאת לבן יש שתי מצוות, שתיים מול אחד. אז רק בגלל זה היינו מעדיפים את הבן, לומר שהבן יורש לפני האבא, מה שאין כן האח של הנפטר אינו יורש לפני אביו של הנפטר. הגמרא עונה, למה לא עלה בדעתנו לומר שתיים מול אחד? ככה, כי שתי אחוזה גופה, שתי אחוזה היה אחת משתי המצוות שהיו אצל הבן. אבל המצווה הזאת של פדיון זה אחוזה, מהי תיימה הוא דקה קיימה לתנה. איך התנה יודע בכלל שיש לבן המצווה של פדיון שתי אחוזה ולא האח? עצם זה, הדבר הזה עצמו היה, נגיד, טעון הוכחה. ומה ההוכחה שיש לתת את האפשרות לבדות את השדה ולהשאיר אותו בקרב המשפחה רק אם בן פודה אותו ולא אח? כלום יש ייבום אלא במקום שאין בן. יש בן אין ייבום. במילים אחרות, כשניגשנו לברר שתי אחוזה, הפדיון של מי, חוץ מהמקדיש עצמו, נחשב פדיון חזק להשאיר את זה אצל המקדיש ולא להתחלק אצל הכהנים, אז השאלה הוא עלתה. ואז חשבנו, מצד אחד לבן של המקדיש בן יש לו מצוות ייעוד, מצד שני לאח יש מצוות ייבום. אז זה בעצם אחד מול אחד, אז מי גובר? ובמצב כזה היינו, במצב כזה אמרנו שיש להעדיף את הבן, כי במקום שיש בן אין בכלל מצוות ייבום. אז מכוח התשובה הזאת של שראינו פה, כלום יש ייבום אלא במקום שאין בן, יש בן אין ייבום, מכוח המשפט הזה, הניתוח הזה, הסברה הזאת, למדנו על שני אחוזה שיש להעדיף את הבן מעל האח. אבל הוא לא היה דבר שנגיד מובן מאליו מראש, שהיה מאפשר לנו להגיד שתיים מול אחד. Okay, יש סימון חדש, המעוין בצד תחת הכותרת מבנה, כתבנו המעוינים האלו הם הצעות חילופיות לדרוש הפסוק שירו זה האב, ולהציע שהאב יקדים מישהו אחר ולא האח. שואלת הגמרא, ואימה שירו זה האב, זה אנחנו מעתיקים או שומעים ממה שראינו בברייתא בעמוד הקודם, שנגיד שירו זה אב, אבל מה זה מלמד? מלמד שאב קודם לבת. אבל הוספנו וגם כתבנו בין השורות, אבל אין האב קודם לאחיו של המת. יכול יקדים לבן? האם אבא יקדים בן של הנפטר לרשת את הנפטר? תמיד לא, מה קרוב? קרוב, קרוב קודם. הבן יותר קרוב לנפטר מאביו. אבל מה מחודש פה? שהאב יקדים לבת הנפטר, אבל אב לא יקדים את אחיו של הנפטר, בניגוד למה שאמרנו בברייתא. הגמרא דוחה את ההצעה הזאת, כיוון דינין ייבום בן ובא כי ידה דינינו. הדין אומר שהבן אדם שנפטר ללא ילדים, אלמנתו מתייבמת. אבל אם הבן אדם נפטר ומשאיר בת, היא כמובן דוגמה של ילדים, אז אין מצוות ייבום. אז כמו שבן מבטל את הצורך למצוות ייבום, בת אותו דבר. אז מאחר שבעניין ייבום הם שווים, גם בעניין נחלה בן ובת כי ידה דינינו. מה הכוונה כי ידה דינינו? לא לקחת את זה באופן מילולי, אלא כמו שבן המת קודם לאביו של המת, גם בת המת קודמת לאב המת. אבל כמובן שאם יש בן ובת והנפטר, רק הבן נוחה ולא הבת, כפי שכתוב בתורה. שאלה, ואימה שאירו זה האב, מלמד שהאב קודם לאחי האב, שהפסוק מלמדת שהאבא של נפטר, אם אין ילדים לאותו נפטר, האבא של נפטר יקדים לדודים של הנפטר, אחי האב. וכעת מה ההצעה אומרת? שמכוח הפסוק אני אוכל להסיק את המסקנה הזאת שאב הנפטר יירש את בנו, ובכך מקדים את אחים של אותו אבא, או במילים אחרות הדודים של הנפטר. יכול יקדים לאחים. האם אב המת יקדים לאחים של המת? תלמוד לומר קרוב קודם, והאח של המת נחשב יותר קרוב מהאבא של הנפטר. אז לפי ההצעה הזאת, איך אני יודע שאב המת קודם לדודים של המת לרשת אותו? בגלל שיש פסוק. הגמרא דוחה את ההצעה, אחי האב לא צריך יקרא. לדעת שאב הנפטר קודם להם, לדודים, אני לא צריך פסוק בשביל זה. אחי האב מכוח מנקטו, אחי האב בסיפור הירושה לרשת אותו מת, האחיין שלהם. מאיזו כוח, מה יצר קשר בין אותם אנשים לאחיין שלהם? זה הכוונה, מכוח מן קטו, מכוח מי באו? מכוח אב. הם באו רק בגלל שלהם היה אח שהוא האב של הנפטר. אז הם כל כוחם היא תוצאה, הם יונקים כביכול מאבא של הנפטר, אח שלהם, אבא של הנפטר. קיירתי אחי אב, האם הסברה נותנת לך להגיד שאבא נמצא פה והיה אבא מינה שהדודים יושו את הנפטר, את הדודים יושו את האחיין שלהם לפני האבא של הנפטר? זה לא הגיוני בכלל. אני לא צריך פסוק ללמד דבר שהיה כל כך פשוט לנו גם בלי הפסוק. הגמרא מגיבה לזה, והקראי לאו אחי כתיבי. הפסוקים לא מראים שהאבא הוא כל כך מוקדם בשרשרת סדר הנחלות. תכתיב, ואם אין אחים לאביו, והמשך הפסוק, ונתתם את נחלתו לשרו. כאילו הפסוק אפילו מלמד הפוך. הוא אומר, אם אין דודים, אם אין אחים לאביו, אז נותנים את זה לשירו. ואמרנו שיר זה האבא של הנפטר. ואז היינו אומרים שנכון, שיש כאן גזירת הכתוב, שאחי האב קודמים לאב. הגמרא עונה, קראי שלא כסדרן טבעי. אמנם אם אתה קורא את הפסוק, אז הסדר היה מלמד שהדודים קודמים לאבא, אבל הפסוקים לא כתובים כפי הסדר, ובגלל זה זה לא שיקול להצריך גזירת הכתוב ללמד שהאבא קודם. זאת אומרת, רק בגלל שהסדר מופיע אחרת, זה לא סיבה להצריך פסוק ללמד משהו אחר, כי מראש אני יודע שהפסוקים אינם כתובים כסדרם. הרשב"ם בשורות הרחבות לקראת סוף העמוד נקרא שורה שלישית בהכי רחבות, והקראי לאו האפיקטיבי תשארו לבסוף, כתב אחר חייו, אבל על המימר תגזירת הכתוב הוא שאחי אב של מת קודמים לאביו. וזה היה הווה אמינא, שאולי כן להצריך פסוק ללמד אחרת, והגזירת הכתוב היה גובר על הסברה שהגמרא הציעה מכוח מן כעתו. בסדר, הם באו מכוח אבא של הנפטר, אבל הגזירת הכתוב מקדים אותם. אז על זה הגמרא אומרת, ראי שלא כסדרן טבעי, דהא כתיבי אחי האב, אחר כך שאר אב, בעל כורחך אב קדים לו כדאמרן, דהא מכוח אב כעתו, שלא דקדק הכתוב בסדרן. הפסוקים הם לא כסדר, וזה אנחנו עולים על כך בגלל הסברה הזאת, איך זה יכול להיות שאחי האב יתאים את האב של הנפטר. אז מזה, מהסברה הזאת, אנחנו רואים שהפסוקים אינם כסדרן. משום דשמח המי דכתב הקרוב, הקרוב קודם, ומעצמך תסדר אותם כפי קרובתן. ומאחר שזה המציאות לפי הגישה הזאת, אמרנו גישה מספר רומאי אחד, מאחר שזה המציאות שקראי שלא כסדרן, ההצעה הזאת שאני צריך את שירו להקדים את האב קודם אחרי האב, לא, אני לא צריך שירו להקדים את האב, זה אני יכול לדעת מסברה. אז לכן מה כן הצורך לשירו לדרוש את זה על אבא? כפי שראינו בהתחלה שאב מקדים, אב הנפטר מקדים אחי הנפטר, למרות שהיה נגיד סברה לחשוב שאולי אחי הנפטר קודמים, ראינו שיש להם מצוות איבום, למשל אבא של בן אדם שנפטר ללא בנים, הוא לא מתחתן עם קלתו, עם האלמנה הזאת. אז היה נגיד איזו אבא מינה שאולי אחי המת מקדימים, לכן שרו בא למלמד שהאב הנפטר קודם, אבל אב הנפטר אינו קודם לבן הנפטר, וזה נלמד מהמילה הקרוב, הקרוב, קרוב, קודם. כפי שאמרנו, עד כאן ראינו גישה מספר אחד כדי לקבוע עליונות אב הנפטר מעל אחי הנפטר. והייתנה מייתי לה מאחה, יש טענה שמביא את הדין הזה שאבא של מת קודם לאחיו של מת מאבא, לטניה את זו דרש רבי שמואל ברבי יוסי איש כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו. אולי כדאי לנו לציין שלפי גישה מספר שניים, הפסוקים הם כן כסדרן, אבל מה המילה שאירו לפי גישה הזאת לא נדרש לאביו. לכן אנחנו לא נאלצים לפי הגישה הזאת לומר שהפסוקים אינם כסדרן. מה כן מטרת שאירו, זה נראה בהמשך. אז בינתיים צוטט הפסוק שכשאדם מת ואין לו בן, ועברתם את נחלתו לביתו. במקום בת, אם יש בת, אתה מעביר נחלה מן האב. אז במילה והעברתם יש רמז לאבא שהיה יכול לרשת את הנפטר לולי זה שלנפטר הייתה בת. אז אם יש בת, אז אנחנו מעבירים את הנחלה מן האב. ואי אתה מעביר נחלה מן האב במקום אחים. אבל אם הנפטר לא אישי, לא בני ולא בנות, אבל יש לנפטר אחים, במצב כזה אנחנו לא מעבירים את הנחלה מן האב, אלא הנחלה יישאר אצל האב, כוונה האב הוא יורש את בנו, ולא מעבירים את הנחלה ממנו לאחי המת. שאלה, והמה במקום בת אתה מעביר נחלה מן האחים? אנחנו ממשיכים בקופתת עמוד ב', והיא אתה מעביר נחלה מן האב אפילו במקום בת. אולי ככה צריכים ללמוד את הפסוק, ש אם יש בת אז אח הנפטר לא יורש, אבל אם אדם נפטר ובאמת משאיר בת, אבל גם עוד חי אביו של הנפטר, לא מעבירים את הנחלה מן האב אפילו אם יש בת. אולי ככה יש להבין את הפסוק, וזה כמובן לא נכון, אבל למה זה לא נכון? אז הגמרא מסבירה, אם כן לא נכתוב רחמנה והעברתם. הרשב"ם הוא פשוט לא במקום, הוא נמצא בסוף עמוד א', קוף ת' עמוד א', רשב"ם שתי שורה מהסוף אומר, אם כן לגלויי אתה היו עברת, אם אתה רוצה לומר שהפסוק ועברתם את נחלתו בא לגלות דאחין ירתי במקום שאין בת, שאחרי הנפטר יורשים אם אין בת, לא לכתוב עברת, אין צורך לכתוב את זה. דממילא שם אינן לה, היינו לומדים את זה בכל מקרה מדכתב, יש פסוק שאומר, ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו. זה פסוק כבר מפורש. דהא להי תנא קראי כסדרן כתיבי. לפי הגישה הזאת מספר רומאי שניים, הפסוקים הם שנויים כסדר. דהא לא דריש שאירו לאב, שהופיע בפסוק י"א, כאילו לקראת הסוף, דנימה שלא כסדרן כתיבי. כי אם אתה כן היית אומר שאיר זה אבא, אז אתה מוצא אבא בסוף שרשרת הנחלה, שלימד, זה מראה שהכל לא כסדר, אבל זה לא כן לפי הגישה הזאת. אז לכן ההצעה לומר שהעברתם בא ללמד שאם אין בת אז מעבירים את הנחלה, אם אין בת האחים ירשו, אבל אם יש בת אז אנחנו מעבירים את הנחלה מאותם אחי הנפטר, לזה לא צריך את המילה ועברתם. כעת הגמרא דנה מה כל אחד עושה עם המקור של השני. אז אולמן דנפקה למי ועברתם, זה היה גישה מספר רומי שניים, אי שאירו מי עביד לי, אז מה הוא עושה עם הדרשה או המילה שאירו שהיה בפסוק י' א', הרי הוא לומד על עדיפת האב מעל אחי הנפטר מהמילה ועברתם, כפי שראינו. תשובה מבעיה ללכדיתניה, אותו גישה, גישה מספר רומי שתיים, משתמש במילה לשאירו להבא. שאירו, פסוק כתוב לשאירו, זו אשתו, מלמד שהבעל יורש את אשתו. איך מגיעים לזה? זה בגלל כוחו של תורה שבעל פה, שמאפשר לנו לקחת את הפסוק. הפסוק המקורי כתוב בו ונתתם את נחלתו לשאירו הקרוב אליו. אז יש טכניקה, נקרא לזה, שנקראת גורעין ומוסיפין. אז אנחנו מכוח תורה שבעל פה, זה לא דבר שאדם עושה מעצמו, הוא לוקח את הלמד מהמילה לשאירו, והוו שבסוף המילה נחלתו, וכותב מחדש ונתתם את נחלת שאירו, נחלת, תשימו לב, הורדנו את הוו והלמד של המילה הבאה, אז יש לנו למד וו, ואז אנחנו קוראים ונתתם את נחלת שאירו לו. זאת אומרת שאירו זו אשתו, ואם היא נפטרה הבעל יורש אותה. ולא רק זה, בהמשך הפסוק כתוב וירש אותה, אז זה מסתדר, זה מחזק את הדרשה הזאת. נמשיך בגמרא. ולמען דנפקא לי מי שאירו, שאב קודם לאח הנפטר, היי ועברתם, הפסוק ועברתם את נחלתו לביתו, מי עביד לי, מה הוא עושה עם זה? גישה שמספר רומאי אחד, מה הוא לומד מי ועברתם? מבא אלי לחידיתניה, הוא צריך את זה למה מה שמופיע פה בברייתא. רבי אומר בכולן, בכולן כוונה בהמשך הפסוקים, בכל הקרובים בהמשך נאמר בהן נתינה, כאילו ונתתם את נחלתו וכו'. וכאן כשמדובר בירושת הבת נאמרה בהן העברה. בפסוק כאן כתוב בן אין לו ועברתם את נחלתו לביתו. שינוי לשון הזה מלמד שאין לך שמעביר נחלה משבט לשבט אלא בת. 12 שבטים, כל אחד קיבל שטח בחלוקת ארץ ישראל בזמן יהושע, ובדרך כלל בן אחר אב, בן אחר אב, זו הישרשרת הירושה. אבל יש מצב שאדם נפטר, משאיר לא בנים, רק בנות, אז הם היורשות. מה קורה כשהבת הזאת תתחתן עם גבר משבט אחר? הגבר הזה, אם היא, כשאשתו נפטרה, הבעל יורש את אשתו. ואם היא לא, אם היא הייתה אלמנה בבעלה נפטר קודם, מי יורש אותה? בנה. עכשיו בנה מיוחס אחר שבט אביו, לא שבט שלה. אז מה שרואים פה, אז בת שנולדה לשבט אחד מתחתנת עם גבר משבט אחר, הבנים שלה מיוחסים לשבט, אותו שבט אחר, כשהיא נפטרה אז יש העברת נחלה משבט לשבט דרך הבת. הואיל ובנה ובעלה יורשים אותה. אז זה מה שאנחנו לומדים מהמילה והעברתם. העברת נחלה משבט לשבט. וזה קורה רק דרך הבת. וממי דשירו זה האב דכתיב שיר אביך אי, זה בפסוק י"ב, שם בויקרא י"ח, שכתוב ערוות אחות אביך לא תגלה, שיר אביך אי. אז המילה שיר קשור לאבא. אז אם אתה שואל איך אותו דעה, איך הברייתא שאומרת ששירו זו האב יודע את זה, אולי מפסוק הזה, אמא שירו זו האם, שיש פסוק ערוות אחות אמך לא תגלה, דכתיב שיר אמך היא. אמר רבה, אמר קרא, ממשפחתו וירש אותה. זה במדבר פרק חמזי פסוק י' א', ומזה לומדים משפחת אב קרויה משפחה, משפחת אם אינה קרויה משפחה. אולי אתקן את עצמי ליתר דיוק. הפסוק בנחלות אומרת שהנחלה עוברת ממשפחתו, ממשפחתו וירש אותה. ירושה זה ממשפחה. ועכשיו משפחת אב, זה נקרא משפחה, משפחת אם אינה קרויה משפחה, ומה ההוכחה לזה? דכתיב למשפחותם לבית אבותם. לפני שנתקדם בגמרא, ברצוני לחזור על השורות האחרונות עם תוספת פירוש של הרשב"ם תוך הגמרא. שאלנו מקודם, אימה שירו זו האם. הרשב"ם מסביר פה שהתוצאה יהיה שבין אביו, בין אמו, יורשים אותו, יורשים את הבן. שכמו שאמרנו שהאבא במקום שאין ילדים לנפטר, האבא יכול לרשת את בנו. אם אין אבא ויש אמא, גם היא תוכל לרשת את בנה. הגמרא דחתה את זה עם הציטוט ממשפחתו וירש אותה, וקבענו שמשפחת אב הוא נקרא משפחה. ממשפחתו וירש אותה, הכוונה הקרובים לו מצד אביו. ואיך מוכיחים שרק משפחת אב נקרא משפחה, שנוכל להגיד שהקרובים לו מצד אביו יורשים אותו? זה מהפסוק למשפחותם לבית אבותם. עכשיו אנחנו ממשיכים בגמרא ורואים משולשים שהם מופיעים בשני כיוונים. בצד יש לנו נושא, וכבר התחלנו, משפחת אם אינה קרויה משפחה לגבי ירושה, והמשולשים האלו בכותרת מבנה כתבנו מעקב. שפיץ למעלה, קושיות, הפוך, תשובות. אז יש מסע ומתן בגמרא שאתם רואים ממשיך עד לקראת סוף שורות הקצורות. הגמרא שואלת, וזה כאן קושיה ארוכה, ומשפחת אם אינה קרויה משפחה ואקטיב, פסוק שנמצא בספר שופטים, וכתוב ויהי נער מבית לחם יהודה, ממשפחת יהודה, והוא לוי, והוא גר שם הגוף הקשי. מסתכלים על הפסוק הזה, היא קשה מבפנים, כאילו סתירה פנימית, אמרת והוא לוי. מצד אחד זה מה שכתוב בפסוק, אלמה מלוי, עתי זה שבט לוי, וגם כתוב ממשפחת יהודה, אלמה יהודה עתי. אז איך נוכל ליישב את הסתירה הזאת? אל עליו דעבוה מלוי וימי מיהודה. ההבנה היא שאותו בן אדם שסופר בספר שופטים, אנחנו נתייחס אליו ביתר הרחבה בהמשך הגמרא, אבל אותו אדם הוא בא מצד אבא שלו משבט לוי, ומצד אמא שלו משבט יהודה, וכמר ממשפחת יהודה. אז האזכור בפסוק ליהודה, הכוונה שבט יהודה, וזה ביחס לאימו, וכתוב ממשפחת יהודה. אז רואים שמשפחת האם נקראת משפחה. הגמרא דוחה, אמר רבא בר רב חנן, לא, גברא דשמי לוי. בוא, לא מתואר פה אדם שבא משבט לוי בכלל, אלא הוא בא משבט יהודה. אז האבא משבט יהודה, אין פה אזכור של מקורה של אמו. שאלה היא, הכי היינו דקמר מיכה, בספר שופטים היה דמות שנקרא מיכה, והוא עשה פסל, והוא חיפש עובדים כומרים שיעבדו אצלו בפסל. אז מיכה אומר, אתה ידעתי, עכשיו אני יודע, כי יתיב, יתיב השם לי, כי היה לי הלוי לכהן. אז מיכה משתבח בכך שהוא מצא בן אדם שכנראה הוא משבט לוי, שהוא יהיה כהן אצלו לפסל. אז אם, כפי שאמרנו מקודם, אם הוא היה משבט יהודה, מה, במה הוא מתפאר? אפשר להבין, בן אדם שהוא מעוות ורוצה להדר עבודה זרה, והוא מוצא אחד משבט לוי שמהם באמת יצאו הכהנים האמיתיים, אז הוא תפס אחד, הוא מצא אחד שישתף איתו פעולה, אז הוא משתבח בכך. אבל למצוא בן אדם שבכלל לא מתחיל אפילו להיות שייך לכהונה אמיתית, אחד שבא משבט יהודה, מה, במה הוא משתבח? אז אלא כנראה, כמו שאמרנו מקודם, שהבן אדם היה באמת משבט לוי מצד אבא שלו, משבט יהודה מצד אמא שלו, והדרה קושיה לדוכתן, דהיינו שרואים שמשפחת האם קרויה משפחה. הגמרא דוחה, באמת הבן אדם בא משבט יהודה מצד אבא שלו. אז אם שאלתם במה מיכה התפאר, דאיתרמי לגברא דשמי לוי. אז בעיני מיכה, מאחר שהוא נקרא לוי, זה בעיניו כאילו בא משבט לוי. אבל בכלל לא, אבא שלו משבט יהודה. שאלה, וכי לוי שמו? כשמיינים באותו פרשה בספר שופטים פרק י' זיין, הבן אדם לא היה, לא היה לוי, והלו יהונתן שמו, שנאמר בהמשך הפסוקים בספר שופטים פרק י' ח', כתוב ויהונתן בן גרשום בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני. אז רואים שהבן אדם שעליו מסופר שם שמו יהונתן, לא לוי. ומה שהפסוק אומר והוא לוי, זה בגלל שהוא בא משבט לוי, וכתוב גם משפחת יהודה. זה כנראה, כמו שאמרנו בהתחלה, בשאלה הראשונית, שזה משפחת האם. אז רואים שמשפחת האם כן קרויה משפחה. הגמרא דוחה, אמר לי ולתמך, אם אתה מתמקד בשמות פה, וכי בן מנשה הוא, ולא בן משה הוא, תכתיב בני משה גרשום ואליעזר, לפני שלוש שורות ראינו יונתן בן גרשום. אז הגרשום הזה הוא לא בן מנשה כפי שמוזכר לפני שלוש שורות, אלא הוא בן של משה, אפילו נוריד את הנון. אלא, אז למה הוא נקרא מנשה? אלא מתוך שעשה מעשה מנשה, מאחר שאותו יונתן התעסק בעבודה זרה, וזה מה שאפיין כמה דורות אחר כך את המלך מנשה, בנו של חזקיהו המלך, שהוא גם היה עמוק בעבודה זרה, תלו הכתוב במנשה. החנמי, מתוך שעשה מעשה מנשה דעתי מיהודה, כאן אנחנו מתייחסים השתייכות לאותו, לאותו אחד, לאותו יונתן, ליהודה, ולא מצד, לא מצד שאימו הייתה מיהודה, אלא, אלא כמו שהגמרא אומרת עכשיו, מתוך שהוא עשה מעשה מנשה, מנשה המלך, שהוא בא דעתי מיהודה, תלו הכתוב ביהודה. אז ככה, לעולם הוא בא משבט לוי, ממש. מה שכתוב ממשפחת יהודה, זה לא בגלל ש... זה לא בגלל שאימו הייתה מיהודה, אלא זה תוספת תיאור, תיאור גנאי לאותו אחד, אותו יונתן, שעשה מעשה מנשה שבא משבט יהודה. אז מה ש, אז בזה אנחנו דוחים את ההצעה של, של משפחת האם נחשב משפחה, שחשבנו לבסס את זה על פי הפסוק שכתוב בו ממשפחת יהודה והוא לוי, אלא למסקנה שמו היה יונתן, הוא עצמו בא משבט לוי, כמובן שהוא היה נכדו של משה רבנו שהוא משבט לוי, והאזכור של יהודה זה פשוט עניין של תיאור, לא קשור לייחוס. אמר ביוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מכאן שתולים את הכלכלה במקולקל. מה שראינו עכשיו, שתיאלנו אותו נכד של משה רבנו והעיסוק שלו, וקישרנו אותו למנשה שבא משבט יהודה, אז הדבר המקולקל, מקשרים אותו לעוד דבר מקולקל. רבי יוסי בר חנינא אמר מאחה, בעניין אדוניה בן חגית, שהיה בנו של דוד המלך, שבסוף ימיו של דוד המלך, אותו עדינו עסק במרד, נקרא לזה. וכתוב, וגם הוא טוב תואר מאוד, גם הוא, כוונה אדוניה בן, אדוניהו בן חגית, בן של דוד המלך גם, היה טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום. אז משמע שאותו אדוניה הוא ילד של אותו אישה שילדה מקודם אבשלום. אבל זה לא מדויק, והלא אדוניה בן חגית, שמו, שמה של אמא חגית, אבשלום בן מערכה. כן, מערכה עם אבשלום. אז איך כתוב שאמא אחת ילדה את שניהם? אבל מתוך שעשה אדוניהו הזה מעשה אבשלום דמרד במלכות, תלו הכתוב באבשלום. כמו שאבשלום היה סמל של מרד, וייחסנו את אדוניהו לאותו אבשלום, זה תולין הכלכלה במקולקל. אמר רבי אלעזר, לעולם ידבק אדם בטובים, שראי משה נשא בת יתרו, יצא ממנו, ממשה רבנו יצא יונתן, שהיה פועל אצל עבוד הזרה. אהרון שנשא בת אמינדב, יצא ממנו פנחס. פנחס היה צדיק, אז נכד של משה, או איזה עובד אצל עבוד הזרה, והנכד של אהרון, פנחס צדיק. שואל את הגמרא, פנחס לאו מיתרו עתי? מה, פנחס הוא לא צאצאיו של יתרו? והכתיב, ואלעזר, אלעזר זה אבא של פנחס, ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל, לא לאישה, מי לאו מבנות יתרו שפיתם עגלים לעבוד הזרה. אז הפסוק מלמד שאבא של אלעזר לקח כאישה זאת אומרת אמא של פנחס הייתה ביתו של יתרו. אז איך אתה יכול להציג את פנחס כדוגמה של של השלכות של דבקות בטובים? לא, הגמרא אומרת שמה שחשבנו שאהרון לקח לו מבנו פוטיאל, הכוונה בת יתרו, בכלל לא. דעתי מיוסף שפיפט ביצרו, פיפט הוא התריס ולחם נגד יצר הרע שלו, זה היה יוסף. אז המילה פוטיאל מצביע כך שאלעזר אבא של פנחס לקח אישה משבט יוסף. שואלת אומרה, אבל איך אתה אומר שפנחס יש לו ייחוס כזה טהור, ולא שבטים מבזים אותו ואומרים ראיתם בן פוטי זה בן שפיתם אבימו עגלים לעבודה זרה ירוג נשיא שבט מישראל? במעשה הידוע בתורה פנחס הרג את זמרי נשיא שבט שמעון. אחרי המעשה כולם לעגו על החוצפה וכביכול ביניהם על פנחס, של פנחס להעיז להרוג נשיא שבט בזמן שפנחס יש לו ייחוס כזה קלוקל, שהוא בן פוטיס, איזה בן של מי שפיתם עגלים לעבוד עזר, כוונה ליתרו, שאבא של אשת אלעזר, כלומר אשת אלעזר אביו של פנחס, בת יתרו ממש. אז מזה שלעגו על פנחס אנחנו מבינים שאימו של פנחס הייתה ביתו של יתרו. אז שוב פעם הדרה קושיה לדוכתא, איך אתה אומר שפנחס הוא מסמל את התוצאות של דבקות בטוב בזמן שהסבא של פנחס היה לא פחות ויותר אדם שהיה עובד עבוד עזרה, יתרו? הגמרא ממשיכה בדף קופיוד עמוד א', אלא צריכים ליישב את המקורות האלו. יש מצד אחד צד לא לחשוב שפנחס בא מיוסף, צד שני הוא בא מיתרו. המילה פוטיאל גם היה הלימוד של רב אלעזר, שלעולם ידבק אדם בטובים, ופנחס הוא כאילו מייצג את היצה הזאת. אלא היא אבוה דימי מיוסף, אמה דימי מיתרו. היא אבוה דימי מיתרו, אמה דימי מיוסף. כאילו, כלומר, ששני התיאורים האלו נכונים לגבי פנחס, שבשורשים שלו יש לו גם מצד יוסף וגם מצד יתרו. די כהנמי, על ידי קריאה מדויקת בפסוק, או הסתכלות מדויקת בפסוק, אפשר לעלות על זה. תכתיב מבנות פוטיאל, היוד בשם הזה פוטיאל הופך אותו ללשון רבים, טלתי, זה פוטיאל, טלתי, שני פוטי, מה הכוונה? בן שפיתם אבי אמו עגלים, ובן מיוסף שפיתפת ביצרו, שמה מינה. אז מכאן אנחנו לומדים שאותו פנחס שהיה צדיק שורשיו משניהם, מיוסף וגם מיתרו. אז תשאלו את השאלה, אז בכל זאת, אז איך האם אפשר לבסס את דבריו של רב אלעזר לעולם ידבק אדם בטובים על התוצאה הזאת של פנחס מול נכדו של משה? אז הרשב"ם וגם התוספות אומרים שכן, שלמרות שאנחנו מייחסים את פנחס איכשהו ליתרו, אבל הייחוס הזה היה דור אחד יותר קדום ליחוס של יונתן ליתרו. ובשוליים של הגמרא אנחנו הוספנו נקרא זה עצי משפחה או תרשימים שמראים איך שפנחס נכון יצא מיתרו ויוסף. הקשר של יתרו לפנחס זה היה כך שאלעזר לקח אישה, והאם אימא של אשת אלעזר היה לה אבא, והאבא הזה בא מיתרו נגיד. אז אם אנחנו סופרים את הדורות, יש יתרו נגיד אחד, בן שלו שתיים, בת שלו שלוש, ואז אלעזר ואשתו ארבע, ורק אחר כך מופיע פנחס. מה שאין כן אצל יהונתן, זה יתרו, רואים אותו בתרשים, יתרו אבא של ציפורה אשת משה, היה להם בן גרשום, והיה לו בן יהונתן. אז רואים דור אחד פחות שמקרב את יהונתן ליתרו, מה שאין כן פנחס ליתרו. ולכן עדיין נשאר הלימוד של עולם מדבק אדם בטובים, כי הקשר של פנחס ליתרו היה יותר קלוש נגיד, ולכן פחות השפעה. עד כאן שיעורנו להיום.